תודה רבה על ההזמנה. אני עוסק בסיפור של החרדיות המזרחית, כמו שאני מכנה אותה, החרדיות המזרחית. אני לא אכנס פה למונח עצמו, יש הרבה מחלוקות, חרדיות ספרדית, חרדיות מזרחית, קרוב ל-15 שנה. מהתואר השני, אני חושב. זה נושא שאני מוכרח לומר, אני ניגש אליו פחות מתוך עולם הטקסטים. זאת אומרת, אני פחות עוסק בסוציולוגיה של ההלכה, או מתוך התחברות לעולם הספרים של הרב עובדיה, ושל תנועת ש"ס, של החרדיות המזרחית. יותר אני עוסק נוגע בשטח. בעצם במהפכה הגדולה שהתרחשה בשטח. מהפכה שאפשר לראות אותה באופן סמלי, למשל, דרך ההשתנות של בתי כנסת ספרדים במהלך 20 השנים האחרונות. אם רוצים איזה נגישות לטקסט, טקסטים, אולם טקסטים למשל, פשוט תלכו לארון הספרים, לארון הסידורים. בארון הסידורים תוכלו לראות את המהפכה שהתרחשה. אני למשל גדלתי כילד בארון סידורים, שהיו בו בדרך כלל 2-3 הוצאות, הוצאות סידורים, סידורים ספרדים. אחת של הוצאת בקל, השנייה של הוצאת מנסור, ועוד צופיוף בדוד ושלמה. ב-20 השנים האחרונות, יותר, 30 השנים האחרונות, זה אינפלציה של תעשיית סידורים, שכמובן אם אתה רוצה שהסידור שלך ימכר בצורה יעילה ו... מכניסה, אז עדיף כמובן שתקבל הסכמה של משפחת הרב יוסף, משפחת הרב עובדיה יוסף, הסכמה אפילו של הרב עובדיה יוסף עצמו, וזה חלק בלתי נפרד מהסיפור הזה. אני התחבדתי מאוד על מה אני אדבר, כי הכותרת ההרצאה הייתה מזרחיות בסימן קריאה. אני אתייחס לכותרת הזו, אבל משם אני אגלוש קצת לדיון במקום של הרב עובדיה יוסף והמפגש שלו עם מה שאני מכנה הסוציולוגיה של הדת. אני חושב, אני ארצה ללמוד יחד איתכם את האופן שבו אפשר ללמוד על האתגרים שמולם ניצב תלמיד חכם, מולם ניצב מצבת דמות רבנית בתוך המציאות המודרנית. ואני חושב שהרב עובדיה יוסף, התנאה הזו הוא טיפוס סמלי מאוד בולט, לא רק שמשקף את האתגרים, אלא גם מבטא את הדרכים, מי שבעצם פרץ דרכים כדי להתמודדות, וזאת דווקא ממיקום יחסית שמרני. מבחינה זו באמת יש בו חידוש גדול. אבל אני חייב לומר כמה דברים על המזרחיות בסימן קריאה לפניכם. אחרי פטירתו של הרב עובדיה, ביקשו ממני כמה אתרים שאני אתייחס באופן אישי לפטירה. וניסיתי לחשוב מה אני יכול להגיד באופן אישי על הרב עובדיה. ואז ישבתי עם אבא שלי. אבי הוא אדם בן 80, והוא התחיל לספר לי על הרב עובדיה של ילדותו בשכונת פלורנטין ובתל אביב. ואז הוא התחיל לספר לי על סבא שלי, שגם היה מה שנקרא מראשוני הנאמנים של הרב עובדיה, ובכלל, כל החבורה הזו שגידלה את הרב עובדיה בתקופה המאוד מאוד מוקדמת שלו. למשל, הרבה לא יודעים ש... אני מניח שפה חלק מהרבנים מכירים את ההתדיינות סביב סוגיית מצות עשירות. האם הן מותרות, האם הן אסורות בפסח. אחד התומכים הראשונים ברב עובדיה, ממש בדרכו הראשונה, היה יהודי בשם פפושדו. זה אותו פפושדו שהיה לו מפעל ביסקוויטים. והוא בעצם היה הדמות הראשונה שמילה רבה נתנה לרב עובדיה גב משמעותי, ואני חושב שנתנה לו לגיטימציה, בעצם חיברה אותו לציבור בתל אביב, אנחנו מדברים לשנות... סוף שנות ה-40, אפילו אחר כך היה את הקהיר, אבל אחר מכן חזרה, שנות ה-50. ואני חושב שהרב עובדיה שמר לו חסד נעורים מהבחינה הזו, אפשר לומר. ובכל נקודת זמן שבה ניסו לפסול, למשל, את את הביסקוויטים האלה שאוכלים אותם לפני פסח, כן, או בפסח עצמו, הרב עובדיה שעמד כחומה בצורה, ואני חושב שיש לזה קצת הקשר לנקודה הזאת. למה אני מזכיר את זה? משום שכשאני עושה את החשבון לאחור, ואני אומר, רגע, שנייה, סבא שלי היה עם הרב עובדיה, אבא שלי עם הרב עובדיה, אני ניסים הקטן עם הרב עובדיה, יש לי ילדים קטנים מאוד, אבל למשל הילדים של האחים של אחי, כן, אז גם הם בעצם מכירים את הרב עובדיה, חיו על פסקה, יחיו על פסקה וכדומה. זאת אומרת, שימו לב, יש פה בעצם דמות שעוברת כחוט השני של משהו כמו ארבעה דורות. ברגע שהדמות הזו מסתלקת מן העולם, באמת נדמה שמשהו שהיה יציב, פשוט איננו. ולכן השבר, לפחות בחוגים החרדים מזרחיים, שאני לא נמנע עליהם, אבל בחוגים שהם מכירים את תורת הרב עובדיה, מתוך גם פרקטיקה, בהחלט השבר הוא לא פשוט. השאלה מי יפסוק לנו בכדומה, היא שאלה שבאמת, היא שאלה משמעותית. ומהבחינה הזאת, זה לא רק נוסטלגיה, זה לא רק כמיהה לאיזה דמות, זה לא רק געגוע לאיזה דמות, אלא זה, אני חושב שיש בכך בכלל משהו שמספר לנו על המציאות הישראלית שבתוכה אנחנו חיים, אנחנו רוצים משהו יציב. אנחנו מתחברים הרבה פעמים לאיזה קו יציב כזה שאותו אנחנו מחפשים. ומכאן אני רוצה להגיע לדבר על המזרחיות בסימן קריאה. כששואלים אותי מה זה מזרחיות, אז כמובן מדברים הרבה פעמים על מוצא, מוצא מזרחי. אבל מעבר לסוגיה של מוצא, מזרחיות בחברה הישראלית הולכת עם לא מעט מטען. מטען מעמדי, מטען פוליטי, מטען של חוויות חיים, של סביבה, שבעצם במידה רבה שמשך שנים ארוכות הייתה בפריפריה, לא פריפריה גיאוגרפית, אלא פריפריה תרבותית, גם אם בעיני עצמה היא לא הייתה כזאת. והרבה פעמים כשניסו ארגונים שונים, מפלגות שונות, לפתור את הבעיה המזרחית, בדרך כלל מפלגות לאומיות, אז הם באו ואמרו שבסדר העדיפויות הלאומי, כן, לא צריך לפתור את הבעיה הזו, כי מה יקרה איתה באיזה שלב? נו? מה יקרה איתה? תיפטר מעצמה. נכון. אגב, זו גישה שאפיינה מאוד גם את בן גוריון, למשל, וגם את מנחם בגין. מנחם בגין, כששאלו אותו על הסיפור המזרחי, אז הוא אמר, אין דבר כזה. אין דבר כזה מזרחים, כי אתה אמר את זה כבר ב-64. את אותו נאום שהוא יגיד ב-81, הנאום המפורסם שלו, בעיקר מלכי ישראל דאז, כיכר רבין להיום, שבא ואומר, אין ספרדים, אין אשכנזים, כולם יהודים, כן, זה נאום שהוא כבר אמר אותו ב-64 כמעט, כלשונו, בדברי מהכנסת. כלומר, זה תזה של אנשים, מתוך, הייתי אומר, מתוך הסביבה המנהיגה את החברה הישראלית במשך תקופה ארוכה. והרב עובדיה יוסף הוא בין הדמויות היחידות של השאלה מהו או מי הוא מזרחי הייתה לו תשובה. במושגים שלו זה מהו או מי הוא ספרדי, כן? אבל הפתרון שהוא נתן הוא בא לפתור בעיה שהיא בעיה אתנו-מעמדית, מה שאנחנו סוציולוגים מכנים המפגש בין אתני, מצב אתני לבין מציאות מעמדית. והרב עובדיה אמר בפשטות בעצם, מה זאת אומרת מה זה להיות ספרדי? אם אתה מקיים את הפרקטיקה של אבותינו, באופן שבו אני אנסח אותו, באופן שבו אני אחליט בו, באופן שבו אני אכריע בו, אזי בעצם אתה נכנס לתוך המתחם הספרדי. זה מאוד פשוט. ספרדי זה להתפלל בסידור ספרדי. ספרדי זה ללכת בכנסת ספרדי. ספרדי זה בעצם לא להתבייש במנהגים שלך. ספרדי זה בעצם ללכת עם קו ההלכה המכונה ספרדי. כן? זה ספרדי. עכשיו, יותר מזה, בשלב כלשהו, זה כבר יגידו חוקרים על הרב עובדיה, שבתוך התזה הזו יש תזה שמציגה את הספרדיות הזו כאפילו כאיזה מודל חברתי. למשל, אני לא יודע אם הוא ידבר על זה היום, אבל הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, אחד המושגים שהוא לוקח בצורה משמעותית מאוד מאבא שלו, זה המושג של זיכוי הרבים. המושג של זיכוי הרבים. לרב עובדיה יוסף הייתה תזה, כבר במבוא שלו ליבי העומד. התזה אומרת הדבר הבא. רב, תלמיד חכם, אברך, שמסתגר בדלת עמותיה של בית המדרש, הוא מצוי תחת בעיה. הוא מצוי בבעיה. הוא לא שלם. הוא לא תלמיד חכם שלם. רק מי שיוצא ומפיץ תורה ברבים, אז אפשר לומר שהוא תלמיד חכם שלם. אני באחד המאמרים שכתבתי, אני תיארתי את זה כאחריות כלפי הקהילה, אפילו באופן רדיקלי יותר אפשר לומר, אחריות כלפי האחר. מי זה האחר במקרה הזה? האחר זה המסורתי, האחר זה החילוני. האחר זה אותו אחד שאתה מנסה להביא אותו אל בית המדרש, אל בית הכנסת, אל השיעור וכדומה. עכשיו בדרך כלל זה הפוך, כי בדרך כלל אנחנו תופסים את העולם שמנו מגיע הרב עובדיה יוסף, או את העולם הדתי, בעיניה של החברה הישראלית, זאת אומרת בעיני הזרע המרכזי בחברה הישראלית, אנחנו תופסים את המרחב הזה כמרחב האחר. לא. הרב עובדיה יוסף הופך את סדר הדברים, והוא אומר, לי יש אחריות כלפי האחר, כלפי האחר החילוני, כלפי האחר המסורתי. ולכן המזרחיות הזו היא מזרחיות עם סימן קריאה. היא סימן קריאה באופן כפול. סימן קריאה במובן שהיא מעמידה תזה שבאה ואומרת, אם כך וכך בעצם תלך לפי פרקטיקות מסוימות, אני נמצא בתוך החדר הזה, שנקרא החדר הספרדי. אבל יותר מכך, יש לנו גם תזה חברתית, של אחריות חברתית, של אחריות קהילתית גם כלפי מי שהוא במידה רבה שונה ממך. זה במובן האחד. במובן השני, אני חושב שמהרגע שבו הרב עובדיה יוסף מתארגן או מוביל מסגרת פוליטית מאורגנת, ממוסדת, שגם מגיעה עם פרויקט חינוכי משמעותי, ובזה היא נבדלת מאוד מארגונים שקדמו לה, היא מגיעה עם תזה של תיקון עולם, הבחינה הזו. מהרגע הזה אנחנו מדברים גם, או תופסים, הייתי אומר, יותר ברצינות את האופציה המזרחית. לשלילה ולחיוב. מתוך ביקורת, אז זה יכול לבוא למצב ש, כמו שכינתה את זה נרי לבנה ב-99, שסופוביה, כן? הפחד משס. פחד מהדבר הדמוני הזה, שס, כן? אני אומר משהו בהמשך לגבי מה הפחד הזה הוליד. מצד שני, יש עם מי לדבר, יש כתובת. אפשר להתחיל לשאת ולתת על מצבם של המזרחים בישראל, למשל. אני לא יודע אם הכתובת הזו כך מוצלחת, כן? אבל יש איזו כתובת שאפשר להתחיל לדבר איתה. בצורה מאורגנת. אבל אני רוצה רגע לעצור בנקודה הזו לגבי המזרחיות בסימן קריאה. המזרחיות בסימן קריאה באה ואומרת בעצם שאני, יש פה מרחב שאפשר להתחיל להתקשר איתו, לפענח אותו, לנהל איתו דיאלוג, כמעט הייתי אומר אפילו יותר רציני, יותר ברור, מבעבר. אתם יודעים מה, אולי כן אני אדלג למה שרציתי בסוף, מה שרציתי לומר בסוף. אני רוצה לטעון שללא ש"ס והרב עובדיה יוסף, ספק אם, וזה אני מדבר בכובע שלי כסוציולוג, ספק אם היינו מקבלים את מערב ראשון לציון. מה זה מערב ראשון לציון? מערב ראשון לציון זה אזור של שכונות בעיר ראשון לציון, שיש בה הרבה מעמד בינוני מזרחי. אני רוצה לטעון שללא הרב עובדיה יוסף, ספק אם היינו מקבלים את ההשקעה הגדולה בפריפריה במטרה מה? לעצור את ש"ס. אגב, זו, אנחנו רואים את זה סוציולוגית. מי שנהנים מההשקעה הזו זה בעיקר דור צעיר שעושה תהליך שהוא לא כך יפה, הוא פשוט עוזב את הפריפריה. כן? מגיעים אוכלוסיות אחרות, אבל הוא עוזב את הפריפריה, הוא הולך בעצם למרכז. וזה מעמד בינוני מזרחי. משום שללא ש"ס וללא הרב עובדיה יוסף, ללא המאבק בש"ס, ללא המאבק ברב עובדיה יוסף, המדינה לא הייתה מובילה לסדרי עדיפויות שונים ביחס לתקציב, לחינוך, להשקעות בפריפריה וכדומה. לא הייתה מגייסת יהדות העולם למשל לעניין הזה, קרן רש"י לדוגמה. כלומר, אני לא יכול ללמוד את מצבם של המזרחים בישראל ללא הסיפור של ש"ס, אבל לא מתוך מה שש"ס תרמה למזרחים, אלא במובן המורכב יותר. הסיפור של החרדיות המזרחית בש"ס, ואיתה בעצם ההובלה של הרב עובדיה יוסף, הבולטות שלה הובילה להתנגדות, לניסיון לבלום את השינוי הפוליטי שהתרחש פה ב-20-30 שנים האחרונות, כשהשיא שלו היה ב-99, אני מזכיר לכם. ש"ס ב-99 מגיע ל-17 מנדטים. או כמו שאמר אחד העסקנים אז, לפניי, אמר לי, שמע, אם היו נותנים לנו עוד שבועיים, היינו גם משיגים את המנדט ה-20. אני מאמין לו. עכשיו, למה? אני מזכיר לכם שב-99, המפלגה השנייה בגודלה במערכת הפוליטית הייתה הליכוד. כמה ליכוד זכה ב-99, אתם זוכרים? תסתכלו בגוגל. זכו ב-19 מנדטים. כלומר, ש"ס הייתה מפלגה שלישית בגודלה, אבל בעצם היא גרדה את, כמעט את המקום השני. מפלגת האופוזיציה. ראש האופוזיציה אמור להיות אריה דרעי. סיפור. באותו רגע, השלטון, אם אפשר לכנות זו כך, הבין שיש לו פה סיפור משמעותי, של שינוי, של תמורה משמעותית. ולכן ראינו את קפיצה בהשקעות בפריפריה, בתום כל אזורים שנחשבו בזמנו, אזורי מצוקה וכדומה, ואנחנו רואים את הנתונים היום, רואים את הנתונים בבירור. הייתה לו מזמן סדרה בטלוויזיה, מותר לדעת בפול טלוויזיה, נכון? שנקראה השד העדתי. ואחד הדברים שלא אמרו בסדרה הזו, שלמשל פערי הכנסות בין מזרחים לאשכנזים בישראל ב-15 השנים האחרונות, הלכו והצטמצמו. יותר מזה. כשאנחנו מסתכלים היום למשל על העשירונים, עשירוני הכנסות בחברה הישראלית, אם בשנת 1977, 40% מהעשירון התחתון היו מזרחים, היום בעשירון התחתון יש 18% מזרחים. בעשירון העליון יש פרופורציונלית למקומם של מזרחים באוכלוסייה, 30% בשני עשירונים העליונים. ואתם אומרים איך הדברים מסתדרים פרופורציונלית, כלומר, מה שאני רוצה לומר הוא שיש מזרחים בעצם התקדמו ב-15 השנים האחרונות ברמת ההכנסות, ויש חסר איפה? בעשירונים התחתונים. עכשיו, הנקודה פה היא מה בעצם מסביר את זה? למשל, מהפכת המכללות, זה אחד הסיבות. כן? נגישות להשכלה גבוהה, התמקצעות, העלייה מברית המועצות, עוד כל מיני הסברים שאני לא אכנס כאן, כי זה לא קורס בחברה הישראלית. כן? אבל זה, מהבחינה הזו, התגובה, הניסיון לבלום את ש"ס, הניסיון לבלום את מה שהש"סניקים ראו כמהפכה דתית, הוא בעצם הוליד את ההתבססות, או את השיקום יותר נכון, הניסטורי זה יותר נכון, לדבר על שיקום, שיקומו של מעמד בינוני מזרחי. אני לא אכנס כאן לשאלה, מהו מעמד בינוני, מה מזרחי במעמד הבינוני המזרחי? כי אז המזרחיות, הייתי אומר, במקרה הזה, היא בסימן שאלה. המזרחיות של הרב עובדיה היא בסימן קריאה. אתה עושה כך וכך פרקטיקות, אתה נמצא בתוך המזרחים. אבל המזרחיות של מעמד הבינוני המזרחי, היא מזרחיות שנמצאת בסימן שאלה. היא כל הזמן שואלת את עצמה מה זה מזרחי. ולכן היא גם צריכה כל הזמן לעסוק במה שאנחנו מכנים התבוננות פנימה, רפלקסיביות. התבוננות פנימה, להסביר לעצמנו, עצמנו זה המעמד הבינוני המזרחי, מה זה מזרחי? מה המזרחי במעמד הבינוני המזרחי? אז אנחנו כותבים על זה ספרים יפים, כותבים על זה ספרות טובה, עושים סרטי קולנוע, שמסבירים לעצמנו מה זה מזרחי. אבל אצל הרב עובדיה זה מאוד ברור. מזרחיות בסימן קריאה. מכאן אני רוצה לדבר על שני היבטים שאני רוצה ללמוד אותם, שנקשרים בדמותו של הרב עובדיה, ואני יודע שההרצאה הזו היא קצת הרצאה שהיא חורגת הייתי אומר, מסדר היום, נכון? שלימוד הלכה כזה או אחר, אז תסלחו לי, אבל זה בעצם העולם שמתוכו אני בא. אני רוצה לדבר על שני דברים, שני אלמנטים. אחד זה על הרב עובדיה כמנהיג דתי, והשני זה על הרב עובדיה כמנהיג פוליטי. אני לא מקבל את ההפרדה בין השניים. אני יודע שיש ניסיונות, בעיקר אחרי פטירתו, לערוך איזו הפרדה בין הרב עובדיה כאיזה איש של קדושה, לבין הרב עובדיה כאיש פוליטי. אני חושב שהדברים הם ארוגים אחד בשני, שזורים אחד בשני, כמעט לא יכול להיות הפרדה. יותר מזה אני אומר, הקרבה או הגישה של הרב עובדיה לפוליטיקה היא מאוד מוקדמת. היא כבר מתרחשת בשנות ה-60, סביב ארגון מאוד מעניין שנקרא נאמני התורה, ארגון שלראשונה גם מפרסם את הפסיקות של הרב עובדיה בצורה שאתם מכירים אותה היום, סביב מה שנקרא מכונה הספר ילקוט יוסף, ספרות שהיא מאוד לוקחת מה שנקרא את הפסקים לתלמידי חכמים או לעולם הישיבה והופכת אותו לאיזה שיח כזה או לאיזה שפה כזו מאוד פשוטה יחסית במטרה ללמד את הציבור. כתב העת שלו, מי שמתעניין, נקרא כל סיני. וכל סיני, מי שמכיר את כתב העת הזה, הוא כתב עת שמציג את עצמו כלא פוליטי, אבל הוא סופר פוליטי. כי הוא כותב בצורה ביקורתית, נשכנית, קשה, על המציאות של המזרחים בישראל בשנות ה-60. למשל, אחד הנושאים שמעסיקים את הרב עובדיה, אתם שומעים אותי? אתם שומעים? כן? לא, זה... מה פה? טוב, תשמעו, אבא שלי היה באמת מוסכניק, אבל את הקטע הטכני לא לקחתי ממנו. עובדיה לא מזכיר לי. אני אוציא את זה מפה, זה אפשרי? כאילו... פשוט. עכשיו זה אני לא נראה.
רגע. בסדר. טוב, נשים את זה.
אני לדבר מה...
בסדר. אני יכול להרים את זה גם.
נדבר כמו הייתן. אוקיי. כן, זה נוח לי כך. תודה. בכל מקרה, איפה הייתי? אתם נרדמת כבר, אני כן, הפוליטי, כל סיני. אוקיי, תודה. אז לגבי כל סיני, אז אני אמרתי, כל סיני היה כתב מאוד נשכני, מאוד ביקורתי, מאוד זוהם. למשל, אחד הנושאים שלא מוכרים לנו מהציבוריות הישראלית, שבו כל סיני כמעט עסק באובססיה, זה היה הרצון לאחד את הרב הראשי. יש מאמר מאוד גדול בכל סיני שיוצא חוצץ כנגד השלטון, כנגד המפלגות המעורבות בשלטון באותה תקופה, על הניסיונות או הרצון לבטל את הפיצול ברב הראשי ושיהיה רב ראשי אחד. זה נושא שכבר לא מוכר היום, נכון? כן. היסטוריה חוזרת. ואחד אף שם זה המקום הראשון שבו למדתי מהטקסט הזה, כמה התודעה או המודעות של מוסד הראשון לציון היא גם מודעות פוליטית לסמכות שנמצאת יציבה, שנמצאת פה קרוב ל-200 ויותר שנים. כשהיום הרב יצחק יוסף צריך להגיע לפה, נכון? הוא אמור להגיע לכאן, ותראו אותו מגיע עם הגלימה, נכון? זה בעצם הסמל של הסמכות, של החכם בשי. החכם בשי, או החכם בשי, היה פה עוד לפני התנועה הציונית. אני לא יודע אם אחריה, אבל בוודאי, הוא אחד מה שנקרא מהאוטוריטות הרצף שמתקיימות כאן. ולכן שימו לב, הנקודה מאוד מעניינת שמבדילה בין החרדיות המזרחית לחרדיות האשכנזית. בפוזיציות הקובעות, הרבניות המשמעותיות, תמיד החרדיות המזרחית תנסה להוביל רבנים שיש להם סי, יש להם גב הלכתי, יש להם עומק הלכתי, או יש להם יכולת הכרעה. היא לא תשים בתוך הפוזיציות האלה דמויות מדרג שני או דרג שלישי. ואפשר לראות את זה, בצורה מאוד מורה. לפחות במינויים שהש"ס הייתה מעורבת בהם, כמו למשל הרב בקשי דורון, כמו למשל הרב אמר, כמו למשל הרב יצחק יוסף. זה לא רק עניין משפחתולוגי, זה עניין עקרוני. זה עניין שבתוך הפוזיציה הזו של מוסד הראשון לציון, צריך להיות דמות שיש לה אוטוריטה. אז יש ויכוח, בסדר, אם זה אוטוריטה ציונית דתית, או אוטוריטה אחרת, אין בעיה, בסדר, זה ויכוח. ויכוח פוליטי. לוויכוח על כוח, לא מתעלם מכך. אבל זו נקודה עקרונית. זו נקודה עקרונית שבמנהיגות הממלכתית, הציונית, בסוגריים, כן? לחרדיות המזרחית אין בעיה לשים את האוטוריטה הכי משמעותית. זה כמו שאני אומר לכם, שלמשל החרדיות האשכנזית תציב ברשות, או כרב הראשי האשכנזי, נניח את הרב שטיינר, או את הרב אלישי. זה לא קרה, זה גם לא יקרה. בחרדיות המזרחית זה כן קורה. מדוע? משום שהחרדיות המזרחית הזו נושאת איתה באיזה עומק, באיזה ציר, או מייחסת לעצמה יותר נכון. זה ציר של עומק ביחס למוסד הזה שנקרא מוסד הראשון לציון. ומכאן אני רוצה לעבור לדבר על באמת, על ההקשר באמת, על הקשר הזה של המנהיג הפוליטי, מנהיג דעה, כאן אני אסגור את הנקודה, למה הרב עובד, איפה הרב עובד לכל סיני? בשלב כלשהו אחד האורחים, בעצם האורח הראשי של כתב העת כל סיני, היה הרב עובדיה יוסף. אגב, שם גיליתי גם דבר מדהים. שלמשל, הקריירה של הרב עמיטל ושל הרב עובדיה יוסף נפגשה. איפה? הם הקימו, הוקמה ישיבה בשם מטיבטה בירושלים. הרב עובדיה יוסף לימד שם את תלמידי החכמים, זה היה כמו מוסד שהיה בו גם כולל וגם ישיבה תיכונית, ובראש ישיבה תיכונית עמד הרב עובדיה עמיטל. הוא היה שם שנה, ב-66. אני חושב שגם, זה שכתב את הביוגרפיה, וישיב רייכלר מתייחס לזה. מעניין. בכל מקרה, הפוליטיקה ודת מהבחינה הזו הם לא סותרים. הם לא סותרים. הם הולכים אחד עם השני. שזורים אחד בשני. והם כמו הרב עובדיה יוסף כדי להגיד את זה. לכן אני, כשאני עוסק פה ברב, במנהיג הדתי ובמנהיג הפוליטי, אני בכל זאת מנסה להפריד פה בין שני ממדים. שלוש שאלות שאותם אני לומד מתוך שיטתו של הרב עובדיה, שאיתם בעצם מתעסק עם כל תלמיד חכם בתקופה המודרנית. וזה שאלות שצומחות מתוך המבט שלי כסוציולוגיה של הדת, ואני פה אתכתב קצת עם התיאוריות שעוסקות בסוציולוגיה של דת. שלוש שאלות אתכם כבר אותן על ההתחלה, ואחר כך נפרט בהן. השאלה הראשונה נקשרת בשאלת גבולות הקהילה. זו שאלה ראשונה. שאלה שמאוד מעסיקה היום את הסוציולוגיה של הדת. וכשאני מדבר על סוציולוגיה של הדת, אני מדבר גם על מנהיגים דתיים. כי במידה רבה הם קוראים אחד את השני. לא קוראים את הכתבי עת בסוציולוגיה, כן, אבל הם קוראים את המציאות של אחד של השני. השאלה השנייה זאת שאלת המשמעות. מה זה אומר להיות רב בתקופה המודרנית? והשאלה השלישית זו שאלת הכוח, שאלת הסמכות. אלה שלוש שאלות שאני חושב שעוברות כחוט השני, כמעט היום בכל דמות, אצל כל דמות רוחנית בעולם המודרני, בין אם מדובר ביהדות, אסלאם, נצרות. זאת, אלה שלוש שאלות מרכזיות. ואצל הרב עובדיה זה מאוד בולט. משום שהוא גם מעיין בשאלות האלה, והוא גם נותן להם מענה. והמענה הוא מרתק, משום שהוא ניתן מתוך מיקום שמרני. לא מתוך מיקום שמנסה לפרוץ גבולות, אלא דווקא לשמר גבולות. אני אתחיל בשאלת הגבולות בהתייחס למציאות שאיתה הרב עובדיה מתעסק. תראו, הרב עובדיה, אמרתי שהוא טיפוס סמלי, במידה רבה הוא גם דמות היסטורית. למה דמות היסטורית? כי הוא חווה את ההיסטוריה במהלך ההתפתחות הרבנית שלו. לפחות אירוע אחד הוא חווה בצורה מאוד בולטת. שתיים. אירוע אחד זה כמובן הריבונות, הקמת מדינת ישראל. אירוע שני זה התחסלות הפזורה המזרחית. בין השנים 48 לסוף שנות ה-60, בעצם רובה של הפזורה של יהודי ארצות האסלאם מהגרת. חציה מהגר לישראל, חציה אחר מהגר למקומות אחרים בעולם. מה שמעניין בסיפור הזה, וגם תואם את המקרה האשכנזי, זה שאין יכולת לשמור על קשר ישיר עם ארצות המוצא. למה? למה אין יכולת לשמור על קשר ישיר עם ארצות המוצא? כי מה? מה? למה יהודים אזרחים לא יכולים לשמור על קשר עם ארצות המוצא מ-48 עד 60?
מדינות אויב.
מה? כן, זה מדינות אויב. אי אפשר לחזור לשם. אי אפשר לחזור לשם. אותו דבר לכם קורה במצד האשכנזי, שיהודי מזרח אירופה. כי מה שקורה במזרח אירופה זה שמה יש במזרח אירופה באותה תקופה? קומוניזם בעצם, מסך הברזל. אגב, כסוציולוג של החברה הישראלית אני אומר, שאם יש דבר שמאפשר לתרבות הישראלית לצמוח בצורה שלא תואמת תיאוריות על הגירה, זה הדבר הזה. זה העובדה שאי אפשר לשמור על קשר ישיר עם ארצות המוצא. במשך תקופה ארוכה, גם אשכנזים וגם מזרחים. בגלל זה הזהות האשכנזית היא הזהות חסרה, והזהות המזרחית היא גם זהות חסרה. הקשר הרציף עם ארצות המוצא הוא בלתי אפשרי. הוא קשר, תסליחו להמינה, הוא קשר מלוכלך. למה אני משתמש במילה מלוכלך? כי למשל, כשמתאפשר קשר כזה, איפה אנחנו רואים את זה, למשל שהקשר הזה מתאפשר? אז יוצא ברית המועצות. שימו למשל את יוצאי ברית המועצות, איך הקשר נשמר. הקשר הזה בא ידי ביטוי למשל במה? בשפה. השפה הרוסית היא שפה שהיא חיה. כבר בדור השלישי ליוצאי ברית המועצות. השפה המרוקאית, או השפה הפולנית, או השפה ההונגרית, או השפה הערבית, היא שפה מתה. בדור השלישי לעלייה של יהודי ארצות האסלאם או של יהודי הונגריה או של יהודים אשכנזים אחרים. מה שאפשר את זה זה העובדה שמשך תקופה ארוכה אי אפשר היה לחזור לארץ המוצא. עכשיו למה אני אומר את זה? כי זה גם נקודת היתרון של דמות כמו הרב עובדיה. זה העובדה שיש לו מאיפה להתחיל. אין לו את האתגר של ארצות המוצא, של הקשר עם ארצות המוצא. ולכן הפרויקט שלו, ועל כך בני לאור, אני מניח, דיבר. לכן היכולת שלו לייצר קור איתוך, מה שצבי זוהר ובני לאור מדברים עליו, הוא יכולת יחסית נינוחה. כי הסמכויות בעצם בארצות המוצא מגיעות לכאן בחלקן, שבועות, כתועות, אין יכולת מה שנקרא, זאת אומרת, זה תרבות של הגירה, תרבות של מהגרים שמנסה להשתקם. ומצד שני, יש אפשרות מה שנקרא להפוך את המציאות הזו למעין מעבדה חברתית. ולכן הסביבה למשל, שמתארגנת סביב הרב עובדיה, בשנות ה-40, 50, זו סביבה מאוד מגוונת מבחינה אתנית, מבחינה עדתית. זה פפושדו הסלוניקאי פוגש את הרב עובדיה העיראקי. זה יוצאי פרס שפוגשים את הרב עובדיה. זה יוצאי תימן שפוגשים את הרב עובדיה. זו סביבה שהיא מאוד מגוונת מבחינה הדדית, לכן היא פועלת כביניהן מעבדה חברתית. כשלמשל, אם אני אתן משל לעניין הזה, כן? כשמחוץ למציאות הזאת, למשל, הפרויקט המרכזי זה הנחלת העברית, כשפה ילידית, נכון? אז מה שבעצם הציונות למשל עושה, או מערכת החינוך עושה לעברית, עושה הרב עובדיה על השפה ההלכתית. הוא מנסה בעצם לתת מהן דגם עברי של שפה הלכתית. לא רואה משהו כותב את הדברים בעברית, שזה גם כן מעניין. כן. אגב, יש עכשיו התעניינות הולכת וגוברת במקורות הערביים של הרב עובדיה. זאת אומרת, במקורות הפסיקה הערביים, זאת אומרת, שנכתבו ביהודית ערבית, שמאוד מעניינים. ככל מה יש, לא לומר, גרסאות קצת שונות בין מה שהרב עובדיה מביא לבין מה שכתוב. זה מאוד מעניין נקודה הזאת. אבל הנקודה היא כאן שבעצם הפרויקט הזה של, נקרא לזה, השפה ההלכתית החדשה, זה מאוד דומה לשפה של, של העברי דבר עברית. אז איש ההלכה דבר שפה הלכתית חדשה, שפה עברית הלכתית. והיכולת הזאת, אתה יכול לעשות את זה דווקא משום שאתה מנותק מהמקור, מארצות המוצא. לא רק במובן הפיזי, אלא גם במובן המנטלי. התחושה של עולם חדש מתחיל נובעת בין היתר מהעובדה שאתה לא יכול לחזור לארץ המוצא שלך. לא באופן פיזי, לא כברירת מחדל, ולא במובן של, נאמר את זה, של נוסטלגיה אפילו, של טיול שורשים. זה התאפשר רק בשנות ה-90. אגב, וזה מעניין, מהרגע שבו מתחילים מסעות שורשים, למשל למרוקו בשנות ה-90, יתחיל הוויכוח בין יוצאי מרוקו למשל לבין הרב עובדיה. בצורה משמעותית. תראו למשל, אפשר לראות זה בסידורי תפילה. מתי סידורי התפילה של יוצאי מרוקו הופכים להיות נגישים על מדף הספרים, מדף הסידורים? בסוף שנות ה-90. זה חלק בלתי נפרד ממסע השורשים. מהרגע שבו אתה יכול ליצור את הקשר לתרבות המוצא, כן, לארץ המוצא יותר נכון, אז אתה נקרא לזה בלוטות החוק של הנוסטלגיה מתחילות לעבוד. ואז אתה בא ואתה אומר, יש טקסט, גם לי יש טקסט. בוא נכתוב טקסט אחר, טקסט חלופי. אז הדבר הזה קשור במידה רבה לשאלת הגבולות. הגבולות, במובן האתני, במקרה הזה, נפתחים מחדש. יש סדר חדש. והרב עובדיה הוא שחקן מאוד משמעותי בניסיון לבנות מציאות חדשה, רב הדתית או על הדתית. האם הניסיון שלו הצליח? התשובה היא מורכבת מאוד. לטעמי? לא. מה כן יצר הרב עובדיה? זה דבר מעניין. מצד אחד הוא יצר טקסט ספרדי, הלכתי, משל עצמו, נוסח משל עצמו. מצד שני, הוא הוביל לתגובות מצד קבוצות עדתיות, כן? שבאו ואמרו, גם לנו יש מה שנקרא טקסטים משל עצמנו, אנחנו גם נעסוק, מה שנקרא, נעשה מעין מפעל הלכתי כזה. אז למשל זה הרב מאיר מזוז בכיסא רחמים, זה יכול להיות הרבנים התימנים, זה יכול להיות הרבנים המרוקאים. התוצאה היא, וזה מעניין, התוצאה היא אורתודוקסיזציה של עולם המנהג העדתי. מספיק מה ש... אנחנו לא מתעסקים יותר מה שאמרה סבתא או מה שאמרה, מה שאמר סבא. יש טקסט, תביא לי את מה שכתוב. תראה לי שזה כתוב. זהו תהליך שאני לא בטוח שהרב עובדיה כיוון אליו, וזאת התוצאה. התוצאה שהיום המנהג העדתי, מה שפעם היה מסורת על פה, הוא היום עוד כתובה. זאת מהפכה. ואם אין עוד כתובה, אנחנו נביא אותה. נחקור בעניין. יש לנו את האמצעים, יש לנו את המשאבים, אנחנו חוקים אחרונים, נוציא ספרים, ניקח את כל הספרות של משל רבני מרוקו או רבנים אחרים, ואנחנו נוציא אותם מחדש, נבנה ספרייה חדשה, ספרייה ספרדית. בסוגיית הגבולות יש עוד פרויקט מאוד מעניין, זה היחס לגבולות הפרוצים של הקהילה הדתית. בקהילה הדתית, בחברה המודרנית, מדממת. דווקא אחרי שהיא משתקמת, או כשהיא משקמת עצמה, היא הולכת ומדממת. אפשר לקרוא לזה מסורתיים, אפשר לקרוא לזה דתלשים, אפשר לקרוא לזה אלף אחת צורות אחרות של בעצם הדימום הזה. ונשאלת השאלה, מה עושים? מה עושים עם מי שיצא מהקהילה, אבל בעצם מנסה לשמור איתה על קשר? למשל, בחברה הציונית דתית בת זמננו, השאלה הזו לא עוברת דרך עולם בית הכנסת, היא עוברת דרך עולם החינוך. דרך מוסדות החינוך. מה אני עושה עם הילדים של הדתל"שים? אז בעולם המזרחי זה מגיע לבית הכנסת. מה אני עושה עם המסורתיים? אני מקבל אותם, אני דוחה אותם, מעלה אותם בשבת ל, 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 לתורה וכדומה. זה שאלות. אני זוכר, ילד, שאחד החזנים ביום כיפור, באופן קבוע, היה הולך עם נעלי אור. זה היה בסדר. אבל זאת שאלה הלכתית. עכשיו, ככל שהלכה המודעות האורתודוקסית וגברה, כך בעצם ניתן יותר סימן שאלה, מעל אותו יהודי. מה אני עושה איתו? אני חושב שהניסיונות של הרב עובדיה, ואני לא אכנס פה להיבטים ההלכתיים, אבל הניסיונות של הרב עובדיה לתת את דעתו לעניין, מתוך גישה רכה יחסית, היא, אני לא אומר חידוש גדול, כי דברים דומים אפשר לראות כבר באירופה בסוף, בכבר המאה ה-19, במערב אירופה, במרכז אירופה גם כן. אבל בהחלט יש פה גישה חרדית רכה, שמנסה להכיל את האחר, בתנאים שלה. מנסה לתת לו חבל, בתנאים שלה. מתוך תפיסה אחרית. אגב, במידה רבה אפשר לשים, במקום המילה אחריות כאן, או אחריות דתית, אפשר להשתמש במילה לאומיות. כאן צומח איזה שורש לאומי, איזה היבט לאומי, שהוא לא מוכר לנו, כי אנחנו רואים לאומיות כהליכה משליקה עם הסיפור של ארץ ישראל וציונות וכל כך. לא, יש גם גרסה לאומית של אחריות כלפי הקולקטיב היהודי. אבל בתנאים שלך. על התנאים האלה יש ויכוח. פה נכנסת הפוליטיקה. שאלה נוספת שאיתה מתמודדת ההנהגה רוחנית בעת המודרנית, זאת שאלת המשמעות. כאן אני רוצה להתייחס למאמר מקסים שאני ממליץ לכם מאוד לקרוא, מאוד קריא, מאוד כתוב בצורה מאוד ברורה. מאמר שכתב אותו פרופסור מנחם פרידמן לפני 20 שנה, נקרא אמרא דאתרא, ממנהיג לפקיד. כך נקרא המאמר. אמרא דאתרא, ממנהיג לפקיד. טענה של פרידמן שהופעתה של מדינת הלאום, של המדינה המודרנית, בעצם הובילה דמויות רבניות בחלקם, ובוודאי זה מאוד בולט בישראל, להפוך לסוג של פקידים. הצד ההנהגתי במידה מסוימת נזנח, את מקומו תפסה המשרה, המשכורת, התקן, הבירוקרטיה, המוסד, המוסדות. זאת הסיבה, בעצם הרב הפך להיות פקיד. פקיד קהילה. מה זה פקיד הקהילה? של איזה קהילה? של מדינת הלאום. עכשיו יש מאבק בתוך הרבנות בעניין הזה, מדוע? משום שמי מאיתנו רוצה להיות פקיד? בטח שיש מאחוריך מה שנקרא איזה גישה אידיאולוגית של תיקון, של אחריות, של הנהגה. ואם תסתכלו על הביוגרפיה של הרב עובדיה יוסף, אתם תגלו דבר מדהים. הרב עובדיה יוסף, לאורך הקריירה הרבנית שלו, הוא בעצם היה כמעט כל חייו, עד הקמתו, עד השתלבותו בש"ס, נכון? סוג של פקיד. אם כסגן הרב הראשי בקהיר, כמה דקות יש לי? אני יכול לדבר עוד שעות. רק תגיד לי מה השעה, כן לישון. אוקיי. אז בכל הפוזיציה שלו, זאת אומרת, אם למשל, כשהוא היה למשל סגן הרב הראשי בקהיר, או כשהוא היה למשל דיין בפתח תקווה, דיין לבית הדין הרבני לירושלים, רב ראשי לתל אביב יפו, רב ראשי לישראל, כל אחת מהפוזיציות האלה זה פוזיציה בירוקרטית. זה פוזיציה שיכולה להיות פוזיציה פקידותית. אתה יכול לבוא בבוקר, לשבת בישיבות מאוד מכובדות, כן? לומר למנכ״ל שלך, אתם מכירים, זה כמו בצבא, כן? קצין אגם, נע טיפולך. קצין קמבץ, נע טיפולך. והלאה. ולכת הביתה. לשתות קוספי ולכת הביתה. לא יכול לקבל אחרות. פה ושם יש איזה אחרות כאלה ואחרות, יש תקסים נחמדים וזה. והרב עובדיה יוסף, אני מוכרח לומר, לוקח את הפוזיציות האלה הפקידותיות והופך אותה מקור להנהגה. במידה רבה, התזה של פרידמן מתהפכת ביחס לרב עובדיה. זה לא מפקיד, ממנהיג לפקיד, אלא מפקיד למנהיג. ואני חושב ששיא התהליך הזה הוא דווקא בהקמתה של ש"ס. כי הקמה של ש"ס זה המעבר הזה, מה שנקרא, מהמציאות הפקידותית הנוחה מאוד, למציאות של הנהגה. שאף אחד לא מבטיח לך כלום, כי כל פעם צריך להילחם מחדש על הקולות. אתה צריך לבנות את זה בהנהגה. לקבל החלטות לא פשוטות, בהנהגה. נקודה אחרונה, שאיתה אני אסיים, נוגעת כמובן לשאלת הכוח. אם יש דבר שנלקח מהמנהיגות הדתית בתקופה המודרנית, זה יכולת הכפייה שלה, יכולת הסמכות שלה. והרב עובדיה, מבחינה הזאת, ההגעה שלו לפוליטיקה היא מובנת מאליה. משום שכמנהיג, הוא מבין שאם אתה רוצה להתערב במציאות, אם אתה רוצה לשנות את המציאות, אם אתה רוצה להפוך את חיפוש המשמעות שלך למושג רב, למשהו משמעותי, מתקן, קובע, מתערב במציאות, אתה צריך לגוע בפוליטיקה. צריך להגיע לפוליטיקה. ואני מוכרח לומר שלשיטתו הוא עשה את זה בהצלחה רבה. ביום ההלוויה הופיע אחד המנהיגים, נגיד שמו, דוד לוי, הופיע באחד הערוצים ודיבר על כישלונו של הרב עובדיה כאיש פוליטי. אני שמעתי את זה, אני לא האמנתי. 30 שנה הוא עמד בראש מפלגה פוליטית שהייתה אחד מהצירים המרכזיים כמעט בכל קואליציה שלטונית. מינויים לרבנים, לא צריך פה לספר, עברו הרבה פעמים דרך מי? דרך הלשכה שלו, או דרך הלשכה של השלוחים שלו. פוזיציות של אפילו ברמה של רב שכונה, עברו מה שנקרא דרך היסוד הכוחני הזה. ואתה מדבר איתי על חוסר הצלחה? זאת הצלחה. היכולת להחזיק מפלגה 30 שנה, ש"ס מבחינות לראות היא מפלגה היסטורית. אנחנו חלק מכם נולדו כבר כשהייתה ש"ס. היא כבר חלק מה שנקרא מהמובן מאליו. כן? אבל להחזיק מעמד 30 שנה, זה דבר לא מובן מאליו. תחשבו למשל למפלגה כמו המפד"ל. כמה ורסות היא השתנתה במהלך ה-30 שנה האלה. כמה חלוקות היא עברה בתוכה וחזרה ועוד פעם חזרה. כמה דמויות עמדו בראשה. כן? כלומר שזה סגנון אחר לחלוטין, אין ספק. הרבה יותר דמוקרטי. אבל זה לא מובן מאליו. לכן הפוליטיקה כאן היא לא סרח עודף. היא חלק בלתי נפרד מהמורשת של הרב עובדיה. ממורשת הכוח של הרב עובדיה. אני אסכם ואני אומר, שמלוקח את שלת הגבולות, את שלת הכוח ואת שלת המשמעות, בהחלט מוצבת לנו כאן דמות שלא רק מדברת על מזרחיות בסימן קריאה, אלא על רבנות, רבנות אורתודוקסית עם סימן קריאה כלפי העולם. תודה רבה.